אתם עם SBS בעברית. שלום דקל. בשבוע שעבר הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו על פתיחה במסע ומתן מיידי לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים בתנאים שמקובלים על ישראל. אבל משלחת ישראלית עדיין לא יצאה לדוחה או לקהיר או לכל מקום אחר. נתניהו ממשיך לטעון בפומבי שהורה לעסוק רק אך ורק בעסקה כוללת לשחרור כל החטופים, בעוד חמאס מסכים כעת רק למתווה ויטקוף המדבר על מחצית החטופים תחילה. ובמקום להידיין על ההסכם עצמו, מתדיינים הצדדים על התנאים שבהם יחולו השיחות ומיקומן. למרות זאת, השליח האמריקני סטיב ויטקוף מעריך שהסדר יושג לפני סוף השנה האזרחית. בינתיים בצהל ממשיכים להיערך להשתלטות על העיר עזה ובניסיונות לפנות את תושבי העיר. ביום ראשון תתקיים ישיבת קבינט שבה יעסקו השרים בתוכניות המבצעיות לעזה שכבר אושרו על ידי הקבינט המצומצם. בינתיים בישיבת הקבינט הביטחוני שהתקיימה ביום שלישי השבוע, נמנעו השרים מלדון בעסקה, ובמקום זה שמעו סקירה כללית של המועצה לביטחון לאומי. הישיבה עצמה הוגבלה בזמן כי נתניהו והשרים מיירו לאירוע לציון הכרה ב-17 התנחלויות חדשות בבנימין, צעד שעורר זעם וביקורות רבות, וכל זה קרה במקביל להפגנת ענק שהתקיימה באותו זמן בכיכר החטופים בתל אביב, במסגרת יום מאבק נוסף שארגנו משפחות החטופים. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר שזה שהקבינט הביטחוני התכנס והשרים אפילו לא דנו בעסקת חטופים זה עוד קטע מוסרי על ממשלת השבעה באוקטובר. גם יושב ראש כחול לבן בני גנץ ביקר את הקבינט שבמקום לדון על שחרור החטופים דן על שליחת טובי בנינו למבצע נוסף בעומק הרצועה. וכאמור ביום שלישי השבוע התקיים יום מאבק נוסף למען שחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה. כמו בשבוע שעבר, גם השבוע היום החל בחסימות כבישים בכל רחבי הארץ שנמשכו לאורך כל היום וגרמו לעומסי תנועה כבדים. היום הגיע לסיאו בעצרת ענקית בתל אביב בהשתתפות כ-350,000 בני אדם. משפחות חטופים הודיעו על הסלמת המאבק להחזרת יקיריהן ועל יום מחאה נוסף ביום רביעי הבא, כשהכוונה להעביר את מרכז ההפגנות מתל אביב לירושלים אל מול בית ראש הממשלה. ענת אנגרסט, אמו של החטוף מתן אנגרסט, כתבה בחשבון האיקס שלה, מסתבר שעצרות ענק לא מספיקות כשזה קורה בתל אביב נוח למקבלי ההחלטות להתעלם ולבלות במסעדה. המשפחות קוראות לציבור להצטרף אליהן ולהרעיד את המדינה. לפי דיווח בערוץ 13, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר השבוע בעת ביקור בבסיס חיל הים בחיפה כי יש עסקה על השולחן וצריך לקחת אותה עכשיו. זמיר הוסיף כי צה"ל הביא את התנאים לעסקה, עכשיו זה בידיים של נתניהו, מעביר בכך מסר לראש הממשלה. בתגובה לדיווח נמסר ממתי משפחות החטופים, הרמטכ"ל אומר את מה שרוב העם דורש, הסכם כולל להשבת 50 החטופים והחטופה וסיום המלחמה. ובבית הלבן התקיים השבוע דיון על סוגיית היום שאחרי בעזה, כשבמקביל נמצאים בוושינגטון שני בכירים ישראלים, שר החוץ גדעון סער שנפגש עם מקבילו מרקו רוביו, והשר רון דרמר שגם מבקר בארצות הברית ולפי הדיווחים משתתף בדיון בבית הלבן. בדיון השתתפו גם השליח האמריקני סטיב ויטקוף, חתנו ויועצו של הנשיא ג'רד קושנר, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. לפי דיווח של ברק רביד באתר אקסיוס, בכיר אמריקני אמר לו שטראמפ רוצה לראות סיום מהיר של המלחמה בעזה, שנמשכת כבר כמעט שנתיים, ואמר למקורביו שהוא כבר לא יכול לראות את הדבר הנורא הזה. ובינתיים המעשים של ישראל בעזה ממשיכים לעורר סערה וביקורות בעולם. בפעם השנייה בתוך כשבועיים צהל הורג קבוצת עיתונאים. כוחות צהל ביצעו השבוע ירי ארטילרי מכוון של שני פגזים לעבר בית החולים נאסר בחאן יונס וגרמו למותם של לפחות 20 בני אדם, בהם 5 עיתונאים ששידרו באופן קבוע מגרם מדרגות חיצוני בבניין, אותו תקף הצבא. בצהל טוענים כי בגרם המדרגות שהותקף זו אותה מצלמה של אנשי חמאס שהייתה מכוונת אל הכוחות ותיעדה את התנהלותם, וכי התקבל אישור להוריד את המצלמה. הפגז הראשון פגע בגרם המדרגות ומוטט חלקים ממנו, הפגז השני נורה לעבר כוחות ההצלה שבאו לטפל בפצועים. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לערוך תחקיר לאירוע שהביא למותם של אזרחים רבים ולבדוק מדוע אושר שימוש בפגזים ולא בנשק מדויק יותר. בצהל גם טוענים ש6 מההרוגים הם אנשי חמאס, אך זה מידע שצהל יישאר בדיעבד ואנשי החמאס שנהרגו לא היו היעד לתקיפה. גורם ביטחוני גם אישר לנו כי לפחות 4 מ5 העיתונאים שנהרגו, בהם עיתונאים מסוכנויות הידיעות המובילות רויטרס ו-AP, אינם קשורים לטרור, והמתקפה לא כוונה נגדם. העיתונאי ה-50 מרשת התקשורת אל-ג'זירה נכנס עם חמאס לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ובצהל נבדק את הרקע שלו, אך זאת כאמור בדיעבד לאחר שהוא נהרג. באיגוד העיתונאים הזרים בישראל ובשטחים פרסמו הודעה זועמת על הרג העיתונאים, ואמרו שהמתקפה על מיקום שמשמש את העיתונאים באופן קבוע לשידורים חיים כמעט כל המלחמה, הגיעה ללא עזרה. הם דרשו תשובות מצהל ומלשכת ראש הממשלה, אמרו כי המתקפות החוזרות ונשנות על עיתונאים לא יכולות להימשך, וקראו למנהיגי העולם לעשות כל שביכולתם כדי להגן על עיתונאים בעזה. כ-200 עיתונאים נהרגו ברצועה במהלך המלחמה. ובעולם כאמור זועמים. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי התקיפות הישראליות על בית החולים הן בלתי נסבלות וכי יש להגן על עיתונאים ואזרחים. שר החוץ של ספרד, חוזה מנואל אלוורז, טען כי מדובר בהפרה חמורה של הדין ההומניטרי הבינלאומי. ושר החוץ של בריטניה, דיוויד למי, הביע זעזוע מהמתקפה של ישראל על בית החולים נאסר והוסיף כי יש צורך בהפסקת אש מיידית. מדינות רבות נוספות גינו את המתקפה ואפילו החבר הכי טוב של ישראל, הנשיא טראמפ, אמר שהוא לא מרוצה מזה והוא לא רוצה לראות דברים כאלה. ואולי בדיוק המילים האלה של הנשיא טראמפ הם שגרמו בסופו של דבר גם ללשכת ראש הממשלה נתניהו לפרסם התנצלות באנגלית, לפי המדינת ישראל מצרה עמוקות על הטרגדיה שהראה בבית החולים נאסר בעזה, וישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוותים רפואיים וכלל האזרחים, בהודעה גם נכתב כי רשויות הצבא מקיימות חקירה מקיפה. ובתוך כך מול בית החולים איכילוב בתל אביב התקיימה הפגנה צנועה עם עשרות משתתפים מהשמאל הישראלי שמחו נגד התקיפה וקראו לשים סוף לפגיעה בעובדי הרפואה ובתקשורת, להפסיק את רצח העם בעזה ולסיים את המלחמה. כן, גם בישראל יש מי שנשמעים ככה. ישראל תקפה השבוע שוב בתימן, הפעם על הכוונת צמרת הממשל החותי. המתקפה האווירית שישראל ביצעה בצנה לא הייתה תקיפה שגרתית, היא נפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על כינוס יוצא דופן של בחירי החותים מהדרג המדיני ומהדרג הצבאי. לאחר המתקפה אמר שר הביטחון ישראל כץ, כפי שהזהרנו את החותים, אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל ידו תיגדע. ובלילה שקדם לתקיפה בתימן, עוד פעולה צבאית שישראל מתנהלת בעמימות לגביה, הפעם בסוריה, ערוץ אל-חדאת הסעודי פרסם לפי בכיר ביטחוני ישראלי כי כוחות הקומנדו הישראלים איתרו והחרימו ציוד סודי ורגיש. המקור אמר לערוץ שצהל הצליח לפרק מכשירי ריגול טורקיים שהותמנו באזור דמשק ומטרתם לעקוב אחרי ישראל. צהל לא אישר את דבר הפעולה ובישראל כאמור נוקטים בעמימות לגבי המבצע. ההתייחסות היחידה למבצע כמה שעות לאחר הפעולה בסוריה ומספר שעות לפני התקיפה בתימן, אז סייט שר הביטחון קץ כי כוחותינו פועלים בכל הזירות יום וליל למען ביטחון ישראל. וסופו של עידן, מועצת הביטחון של האום החליטה השבוע כי כוח שמירת השלום של האום בגבול לבנון, יוניפיל, יפורק. ההחלטה שאותה קידמו ישראל וארצות הברית המתנגדות להמשך פעילות הכוח שהוקם לפני כמעט 50 שנה, קובעת כי המנדט של יוניפיל יוארך בפעם האחרונה עד סוף 2026, ומתחילת 2027 תחל תקופת נסיגה של שנה אחת, שבסיומה אמור הכוח להתפרק ולעזוב לחלוטין את לבנון. יוניפיל הוקם ב-1978 בעקבות מבצע ליטני שערך צהל בדרום לבנון. במשך עשרות שנים הכוח היה אמור רק לדווח על הפרות בקו הגבול עם לבנון, אבל אחרי מלחמת לבנון השנייה ב-2006 נקבע בהחלטה 1701 של מועצת הביטחון כי הכוח יקבל סמכויות אכיפה והוא אמור היה לפעול נגד חיזבאללה. אך בפועל אפשר לארגון השיעי להתעצם צבאית ולהקים בדרום לבנון צבא שאיים על ישראל. הכוח כולל כ-10,000 חיילים מ-47 מדינות. בתום תקופת הנסיגה שלו מדרום לבנון, האחריות על הביטחון שם תועבר באופן בלעדי לממשלת לבנון. בישראל הביעו התנגדות נחרצת להמשך הפעלת הכוח בטענה שהוא נכשל במשימתו. גם ממשל טראמפ שכבר קיצץ במימון האמריקני לכוח ורואה בו בזבוז של כסף, טוען שהכוח מעכב את העברת האחריות הביטחונית המלאה באזור לצבא לבנון. מנגד ממשלת לבנון הזהירה כי היא לא מוכנה עדיין לממש שליטה ביטחונית בגבול עם ישראל, וראש הממשלה הלבנוני נוואף סלאם בירך על ההחלטה להאריך ב-16 חודשים את המנדט. שגריר ישראל האום דני דנון הגיב על ההחלטה.
The Security Council decided to end the mandate of UNIFIL in southern Lebanon. I want to remind you, 47 years ago, the Security Council decided to send the UNIFIL force to southern Lebanon in order to stabilize the region. We all know they failed.
שורדת השבי אילנה גריצ'בסקי, בת זוגו של מתן צנגאוקר שעדיין מוחזק בעזה, העידה השבוע בפני מועצת הביטחון של האום. בנאום נוקב היא שחזרה את רגעי חטיפתה בשבעה באוקטובר, את 55 הימים בהם הוא עברה ממקום מסתור אחד למשנהו בין בתים ומנהרות, וסיפרה כי בין היתר הוחזקה גם בבית החולים נאסר בח'אן יונס שהותקף השבוע. היא דיברה על תחושת הנטישה מצד ארגוני זכויות אדם, על הסטנדרט הכפול של העולם כלפי עדויות נשים שנאנסו והושפלו, ועל הבטחתה לחטופים ולמתן שלה לעשות הכל כדי להשיבם הביתה. וזה מה שהיא ביקשה ממועצת הביטחון של האום.
Do not turn away. Do not look for excuses. Do not allow political divisions to silence the voices of victims. Use your influence, your power, your responsibility to demand the unconditional release of every hostage. Bring them home. Bring Matan home. Bring all of them home.
בהחלטה שמעוררת זעם רב בישראל, ראש הממשלה נתניהו אישר להקצות 10 מיליון שקלים עבור נסיעות חרדים בראש השנה לביקור בקברו של הרבי נחמן מברסלב, באומן שבאוקראינה. חסידים רבים נוהגים לפקוד את קברו של הרבי נחמן בראש השנה במה שהפך לפסטיבל דתי. בשל המלחמה באוקראינה בשנים האחרונות לא יכולים המשתתפים לטוס ישירות למדינה ונאלצים לטוס דרך מולדובה, שהשנה דורשת מישראל תקציב לטובת תשתיות קליטת החסידים בשדה התעופה, היות שמדובר באלפי חסידים. אבל התקציב שדורשים החרדים מיועד גם להערכות ישראלית של השכרת ציוד והבטחה. בדיון שקיים נתניהו בהשתתפות יושב ראש ש"ס אריה דרעי, השתתפו גם נציגים ומנכלים ממשרדי התחבורה, החוץ, הפנים, ירושלים ומשרד המסורת, והוחלט כי כל אחד מאותם משרדים יעביר 2 מיליון שקלים. נזכיר שישראל כבר נמצאת בגירעון תקציבי בשל המלחמה, ובשבוע שעבר הצביעה הממשלה על קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה כדי לממן תוספת לתקציב הביטחון. חוץ מסוגיית המימון עלה בדיון גם נושא גיוס החרדים, כשדרי דרש לגבש מתווה מוסכם עם צהל ומשרד הביטחון שיאפשר גם לחייבי הגיוס והעריקים החרדים שלא יכולים לצאת מהארץ לטוס לאומן. דברי דרעי נאמרו על רקע כוונה צהל לצאת למבצעי אכיפה ממוקדים בריכוזים חרדיים, ובין היתר לתגבר את העקיפה בנתב"ג לקראת ראש השנה וטיסת החסידים לאומן. הביקורות מהאופוזיציה לא יחרו לבוא, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, למה שכספי המיסים שלנו יממנו טיסות לאומן, ממתי הממשלה מממנת טיסות לחול של אזרחים פרטיים? לפיד הוסיף שהמקום היחיד שמשתמטים צריכים לטוס אליו זה למעצר. בישראל ביתנו אמרו שבזמן שעשרות אלפי מילואים ניקים יעבירו את החגים הרחק מהמשפחה ומילדיהם, בעקבות צווי 8 שאליהם נקראים כבר בפעם החמישית והשישית, נתניהו מתעסק בביטול סנקציות על משתמטים כדי שיוכלו לטוס לחגוג. ויושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולקנוף, הגדיל לעשות ופנה לנתניהו במכתב, בבקשה להרחיב את המתווה הממשלתי לנסיעת חסידי ברסלב לאומן בתקופת החגים ולאפשר טיסות למקומות נוספים. למרות המאמצים של הדרג הפוליטי, ספק רב אם היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיירה, תאשר מתווה שכזה שיאפשר טיסות עריקים לאומן או לכל מקום אחר. והחרדים מאיימים להשבית את נתב"ג אם עריקים לא יוכלו לטוס לאומן. ולסיום, המונולוג שריגש מדינה שלמה והפך ויראלי בתוך יום. לא מונולוג שהיית מצפים לשמוע במופע סטנדאפ, אבל הבדרן והשחקן אודי קגן, מכוכבי התוכנית ארץ נהדרת, שיתף ברשתות החברתיות קטע של 20 דקות ממופע הסטנדאפ שלו, בו הוא מתוודע על התמודדות שלו עם הלם קרב משירותו הצבאי במבצע חומת מגן. והוא עושה את זה עם המון הומור. בתחילת המונולוג, קגן מסביר שזה נושא שכל כך קשה לנו לדבר עליו בגלל שזו מחלה שקופה. הלם קרב אי אפשר לראות אותו, אבל אפשר להרגיש אותו. הוא מספר על הטיול של אחרי הצבא לדרום אמריקה, במהלכו חווה בפעם הראשונה התקף, ואיך ההתקפים חזרו שוב ושוב בטיול עצמו וגם כשחזר לארץ. הוא סיפר איך התמודד כמו שלימדו אותו, להיות גבר גבר ולהדחיק, להחביא ולהשתיק. כי אבוי הבושה. ההדחקה כמובן לא הפסיקה את ההתקפים עד שמצא תרופה במרכאות, שילוב של סמים ואלכוהול. לקח לקגן הרבה שנים עד שעז לדבר על זה וללכת לגמילה ולטיפול. ההתקפים עדיין חוזרים מדי פעם, השבעה באוקטובר כמובן היווה טריגר קשה. אבל קגן כבר לא מתבייש, ויותר משהו לא מתבייש, הוא החליט לעשות שירות למדינה שלמה שסובלת מפוסט טראומה. בסיום הקטע קאגן הסביר לקהל במופע, אני בטוח שאתם שואלים את עצמכם למה אני מדבר על דבר כזה במופע סטנדאפ. כי זה חשוב לי, כל כך חשוב לי, כי הדבר הזה הוא לא רק שלי. לא יהיה בית בישראל בלי הדבר הזה. אנשים שהיו, אנשים שחילצו, אנשים ששמעו, אנשים שאיבדו אנשים, אבל אני לא רוצה להלחיץ הפוך. אני רוצה להגיד משהו טוב. הדבר הזה גדל בחושך, בבושה, בדממה, כשלא מדברים עליו. הוא מתרבה בבושה, הוא מתרבה עוד ועוד ועוד, אבל הוא מת מהר מאוד באור. קאגן מתנדב היום הרבה, הוא מרצה בכנסים על התמודדות עם הלם קרב, הוא נפגש עם חיילים ומעודד אותם לדבר על הנושא, והוא שופך הרבה אור ומעודד אנשים אחרים להוציא את האמת שלהם לאור. צריך כישרון אדיר כמו של אודי קאגן כדי ליצור מונולוג הנושא כל כך כואב ורציני ולהיות מצחיק בו זמנית ומרגש עד מאות. לתת בוקס בבטן ואז להשאיר את הקהל עם תחושה אופטימית שיש פתרון. הסרטון בפייסבוק צבר למעלה ממיליון צפיות בתוך יממה ומה שיותר חשוב העלה את הנושא לכותרות. מומחי בריאות נפש דיברו בראיונות על החשיבות שבשיח פתוח ועל השירות העצום שקאגן עשה בשיתוף הזה. במיוחד בימים אלו שאנו רואים עלייה בהתאבדויות בקרב חיילים שמשרתים במילואים, לשיתוף מאדם כל כך מוכר, אהוב ומצחיק כמו קאגן יש חשיבות עצומה. אז אם עוד לא ראיתם, אנחנו ממליצים לכם. פנו לכם 20 דקות, חפשו את עמוד הפייסבוק של אודי קאגן, אולי תזדהו באופן אישי ותרגישו שאתם לא לבד, אולי תבינו פתאום יותר טוב מה עובר על מישהו קרוב אליכם, ואולי פשוט תצחקו ותתרגשו. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.